חגיגה דף יוד, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים וליוצא ולבא. לקראת תחילת בניית בית המקדש השני, בתקופה שקדמה לבניין הבית, היה פחד להסתובב ברחובות, לצאת מהעיר, להסתובב מחוץ לעיר. הנביא בזכריה מתאר את המצב ואומר, וליוצא ולבא אין שלום. הייתה סכנה אמיתית להסתובב מחוץ לעיר. עד לאותו יום שבו התחילו לבנות את בית המקדש השני. וזה הפירוש הפשוט של הפסוק, וליוצא ולבא אין שלום. וזה היה באותו זמן, לקראת תחילת בניית הבית השני, עד התחלת הבנייה שלו, שכשהתחילו לבנות את בית המקדש השני, כבר כן היה שלום, שלווה, ביטחון. אבל הגמרא דורשת את הפסוק הזה, שהוא עוסק באדם שיוצא מלימוד איכותי, לימוד חשוב יותר, והוא בא ללמוד לימוד שהוא פחות מביא אותו לידי המעלה הגדולה של לימוד תורה באופן נעלה יותר. אמר רב, כיוון שיוצא אדם מדבר הלכה או ממשנה, שזה פסקי הלכה, הוא עוזב את התורה שבעל פה לעסוק בדבר מקרא. הוא רוצה ללמוד רק פסוקים של חמישה חומשי תורה, פסוקים של הנביאים, פסוקים של הכתובים. שוב, אין לו שלום בתורה שלו. כי מתורה, נביאים וכתובים, אי אפשר להגיע להלכה למעשה בלי לשלב את התורה שבעל פה. ושמואל אמר, זה תלמיד חכם הפורש מלימוד תלמוד, שזה טעמי המשניות, קושיות ותירוצים, והבנה בהירה בלימוד המשניות. הוא עוזב את התלמוד לעסוק בדבר משנה בלי בירור טעמי המשנה ובירור דברי המשנה. ועל ידי זה הוא לא מגיע להלכה הנכונה, כי אחרי שהמשנה כתובה, עדיין יש סתירה בין המשניות, שעל ידיהם מתבררים הלכות. יש לפעמים שחסרים מילים במשנה, והתנא של המשנה שמח על זה שאנחנו נתבונן ונבין מעצמנו איזה דברים צריכים להוסיף, איזה דברים היו צריכים להיות כתובים. ורבי יוחנן אמר, אפילו תלמיד הפורש מתלמוד אחד לתלמוד אחר, הוא עוסק בתלמוד, אבל הוא היה עוסק בתלמוד הירושלמי, והוא עובר לעסוק בתלמוד הבבלי, כמו שכותב רש"י. אדם כזה, אין שלום. כי התלמוד הבבלי, הדברים שלו קשים יותר מהתלמוד הירושלמי, כמו שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין דף כ"ד על הפסוק במחשכים הושיבני, זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, נאמר עליו בזוהר הקדוש שהוא נמשל לאור. זאת אומרת, האדם צריך תמיד לעלות ולהתעלות, ללמוד תורה באיכות גדולה יותר, ולא לעזוב את הלימוד עם האיכות הגדולה כדי ללמוד תורה באיכות פחותה מהאיכות שהוא היה רגיל ללמוד קודם. אומרת המשנה, אדם שנודר נדר לאסור על עצמו דבר המותר, הוא נודר על מאכל מסוים שלא יאכל ממנו יותר, הוא לא ישתה משקה מסוים, והוא רוצה להתיר את הנדר. התורה מאפשרת להתיר התרת נדרים. היתר נדרים זה לא כתוב מפורש בתורה. המשנה מגדירה את זה כדברים הפורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו. אין בחמישה חומשי תורה פסוקים מפורשים שמלמדים שאפשר להתיר נדר שאדם נדר. ההלכות האלה נמסרו בעל פה על ידי משה רבנו כשהוא מסר את התורה לעם ישראל. שלושה הדברים הבאים, הלכות שבת, קורבנות חגיגות, שלמי חגיגה שמביאים בשלושת הרגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, והמעילות, אדם שנהנה מההקדש, הרי הם כהררים התלויים בסערה, כמו הר שלם שתלוי על סערה. זאת אומרת, זה דבר ענק שתלוי על דבר דק. כי זה אמנם כתוב בתורה, אבל זה לא מוכח ממש בתורה, בכל אופן, הלכות מסוימות בשלושת הדברים האלה, ולמדו בהם כללים גדולים מרמז, שאין מקרא מועט, יש קצת בפסוקים בעניין הזה, בעניינים האלה, וההלכות הן מרובות. לעומת זאת, חמישה הדברים הבאים, הדינים, דיני ממונות, לשפוט בין איש לבין רעהו, והעבודות של הקורבנות, ודיני התארות, תארה והתומעות, והעריות, איסורי חיתון, יש להם הרבה על מה שיסמוכו, בפסוקים בהרחבה עוסקים בעניינים האלה, והן הן בין הדברים שהם ברמז ומקרא מועט והלכות מרובות, ובין אלה שיש להם הרבה על מה שיסמוכו כי יש מקראות מרובות, הן גופי תורה, בין אלה שכתובים מפורש בפסוקים ובין אלה שנמסרו בעל פה. היתר נדרים, המשנה אומרת שאין פסוק מפורש שמלמד שהחכם יכול להתיר לאדם שנדר נדר, להתיר לו את הנדר. תניא ברייתא, רבי אליעזר אומר, בוודאי, יש להם כן על מה שיסמוכו. יש פסוק מפורש שאומר שאפשר להתיר נדרים, שנאמר, בעניין נדרים כתוב, פעמיים, כי יפלי שתי פעמים. פעם ראשונה, בספר ויקרא, פרק כ"ז, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. פעם שנייה בספר במדבר פרק ו, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. פעמיים כתוב כי יפלי. אומר רבי אליעזר, זה בא ללמד, אחת, הפלאה לאיסור, לפרש את הנדר כדי לאסור. ואחת, הפעם השנייה, זה הפלאה להיתר, לפרש את הנדר לפני החכם, כדי שהחכם ימצא היתר להתיר את הנדר. כמו למשל, אדם נדר לא לשתות יין, הוא בא אל החכם, והחכם אומר לו, אילו היית יודע שיש שבתות וימים טובים, שיש מצווה לקדש על היין, כלום היית נודר? והנודר אומר, בכנות אני אומר לך, לא חשבתי על זה, אם הייתי חושב על זה לא הייתי נודר. אומר החכם, פתחתי לך את הנדר, הנדר הזה מותר. וזה הפלאה שהאדם מפרש את הנדר שהוא נדר כדי שהחכם יתיר. אז זה דבר שכתוב מפורש בתורה, אומר רבי אליעזר, מה פירוש המשנה אומרת יותר נדרים? הם פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו? הנה מצאתי להם על מה שיסמוכו. זה שכתוב פעמיים, לשון הפלאה. רבי יהושע גם הוא אומר, יותר נדרים בוודאי יש להם על מה שיסמוכו. הפסוק אומר שנאמר, אשר נשבעתי באפי. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נשבעתי כשכעסתי כביכול. למה הוא אומר את המילה באפי? כדי ללמד שהשבועה אפשר להתיר אותה. כי כל מה שנשבעתי זה כשהייתי באפי, כשהייתה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא מידת הכעס, אז נשבעתי, אבל וחזרתי בי כששכחה כעסי, זאת אומרת שאפשר להתיר את הנדר. אם האדם, הכעס חלף ממנו, ואומרים לו, האם עדיין אתה מעוניין באותו נדר אחרי שאתה כבר לא כועס, אם הוא אומר שכעת הוא כבר לא מעוניין בו, אז אפשר להתיר לו את הנדר, על ידי חרטה. רבי יצחק אומר, מקור שלישי, לחלוק על המשנה שלנו, שאומרת, יותר נדרים אין להם על מה שיסמוכו, בוודאי יש להם על מה שיסמוכו. שנאמר, כשבאו לתת נדבות למשכן, כל נדיב ליבו הביאו את תרומת השם. אם מתי שהוא בא להביא את הנדבה, עדיין יש לו נדבות לב. אותה נדיבות לב שהייתה לו כשהוא נדר, יש לו גם כשהוא מביא את הנדבה. אבל אם הוא נדר להביא נדבה למשכן, במדבר, ועד שהוא בא להביא את הנדבה, כבר לא כל כך, הוא כבר לא כל כך מתנדב, כבר הלב שלו לא כל כך מתנדב להביא את הנדבה הזאת, הוא יכול להתיר את הנדר. מקור רביעי, חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, ליתר הנדרים יש להם בוודאי על מה שיסמוכו, שנאמר, נשבעתי, אומר דוד המלך, והפעם, אתה יודע מה? הקיימה. הפעם בחרתי לקיים את השבועה, לשמור משפטי צדקיך. אבל אם אני בוחר שלא לקיים, יכול להיות שאני אפנה לחכם ויספר לו את השבועה, ואני אומר לו, תשמע, לא חשבתי על פרט מסוים, ואז הוא ימצא לנכון שבאמת היתר הזה הוא יותר טוב, והוא יתיר את השבועה. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, אי הווי הטעם, אם אני הייתי נמצא בין החכמים, בין התנאים שחיפשו מקור מהתורה, איפה מוצאים שיתר נדרים יש להם כן על מה שיסמוכו, אמרי להו, אני הייתי אומר להם, דידי, המקור שאני מצאתי, עדיף המדידחו, זה עדיף מכל המקורות שאתם מצאתם מהמקרא להתרת הנדרים. שנאמר, שאדם נודר נדר לא יחל הוא, הנודר לא יחל, לא יחלל את דברו, אלא יקיים את דברו. הוא עצמו לא יכול לחלל את מה שהוא אמר. הוא אינו מוחל, הוא לא מחלל. אבל אחרים, או שלושה, שהם לא ממש בקיאים ומוסמכים להתיר נדרים, יכולים להתיר, או יחיד מומחה, מוסמך להתרת נדרים, מוחלים לו, יכולים למצוא פתח, אם היית חושב על הפרט הזה, גם היית נודר. אם הוא אומר שלא, אפשר להתיר לו את הנדר. או האם אתה מתחרט, אפשר גם כן לבטל את הנדר. אמר רבא, תראה דבר מעניין. מדברים כאן על ארבעה תנאים מהדור של המשניות, מהדור של התנאים, שכל אחד הביא מקור מהפסוקים שאפשר להתיר נדר. והגיע אמורה, מהדור המאוחר יותר של האמוראים. ובדווקא לכל אותם תנאים, לכול הוא איתלו פרחה. אפשר לפרוך את המקור שהם מביאים להתרת נדרים מהפסוק, ולומר שזה לא מוכח שהפסוק הזה מדבר על התרת נדרים. לבר מדי שמואל, חוץ מהמקור שהביא שמואל, שמה שהוא מביא לא יחל דברו, זה הרי כל כך ברור וכל כך מוכח שהפסוק הזה מתכוון שרק הוא לא יכול לחלל את דברו ואחרים יכולים להתיר לו. דלת לי פרחה, לא מצאתי שום פרחה לפרוח את דבריו. אני אראה לך איך אני פורח את דבריהם של כל ארבעת התנאים. די מדי רבי אליעזר, שכתוב פעמיים כי אפלי, שאחד זה לפרש כשהוא נודר, והשני זה כשהוא מפרש לפני החכם שיבוא ויתיר לו את הנדר. מי אמר? דילמה, ייתכן שהסיבה שכתוב פעם נוספת כי אפלי, זה הרי נאמר לעניין נזיר, לא סתם נדר, שאדם נודר שהוא לא יאכל דבר מסוים, מאכל מסוים או שהוא לא ישתה משקה מסוים, אלא מדברים כאן על אדם שנודר שהוא יהיה נזיר. יהיה נזיר, דהיינו, לא מסתפר, לא אוכל או שותה דברים שבאים מגפן היין, ולא נטמע למתים בכל תקופת הנזירות שלו. שם התורה הייתה צריכה לכתוב פעם נוספת כי יפלי, אתה יודע למה? כדי רבי יהודה שאמר משום רבי טרפון, דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון. יושבים שני יהודים טובים, ולפניהם עובר איזה בן אדם. יש להם ויכוח. אחד אומר, הבן אדם הזה נזיר. השני אומר לו, עזוב. עזוב, הוא לא נזיר, אני מכיר אותו. אומר הראשון, שהוא מוכן לקבל על עצמו שהוא יהיה נזיר אם הבן אדם הזה נזיר. והשני אומר, אתה יודע מה, הלכת על נדרים? הוא מוכן גם כן לקבל על עצמו שהוא יהיה נזיר אם הבן אדם הזה לא נזיר. עכשיו, או שהבן אדם הוא נזיר או שהוא לא נזיר. זאת אומרת שאחד מהנדרים פה באמת אמורים לקבל תוקף. אומר על זה רבי יהודה בשם רבי טרפון. לעולם אין אחד מהם נזיר. לא זה יהיה נזיר ולא זה יהיה נזיר. למה? כשהוא נדר, האם זה היה מפורש, האם הוא נזיר או לא? אנחנו הרי לא ידענו באותו זמן, באופן ודאי, אם הבן אדם הוא נזיר או לא. שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. כשאתה נודר, נדר, שאתה רוצה להיות נזיר, אתה צריך שהדברים יהיו ברורים ומפורשים בזמן הנדר. ומכיוון שכאן היה ויכוח, זה לא היה ברור אם הבן אדם הוא נזיר או לא, אף אחד מהם לא יהיה נזיר. אפילו שבעצם חייב להיות שאחד מהם באמת נדר נדר אמיתי, זאת אומרת, או שהוא נזיר או שלא. אז אם הוא נזיר, אז נדר הזה שנדר, שאם הוא נזיר, הוא יהיה נזיר בעצמו, יהיה נזיר. ואם הוא לא נזיר, אז יש נדר שאם הוא לא נזיר, הוא מקבל על עצמו נזירות, אז הוא אמור להיות הנזיר. בכל זאת, מכיוון שאף אחד מהם בזמן הנזירות לא ידע בוודאות, הכל פנים לא היה מפורש לנו, האם הבן אדם הזה נזיר או לא, אף אחד מהם לא יהיה נזיר. ובשביל זה התורה כותבת פעם נוספת כי אפלי, שבנזירות צריכה להיות הפלאה, צריך להיות ברור ומפורש בזמן הנזירות, שאדם נודר על עצמו להיות נזיר, האם הוא באמת נזיר או לא. האם הנזירות הזאת היא באמת נזירות או לא, ולא שיתברר לאחר מכן, האם הנדר שלו נתפס או לא. אז אם כן, המקור של רבי אליעזר לא מוכח. והיא מדי רבי יהושע, שהפסוק אומר, אומר הקדוש ברוך הוא אשר נשבעתי, זה היה בזמן שהייתי באפי, בזמן של הכעס. אבל אחרי שאני כבר ישוב מהכעס, אני אתיר את השבועה. מי אמר? דילמה אחי כאמר, באפי נשבעתי. כשהקדוש ברוך הוא כעס, הוא נשבע, ואולי הוא יישאר עם השבועה גם כשהכעס יעבור, ולא אדר נביא, והוא לא יחזור בו. וגם אם מדברי רבי יצחק, שלמד מזה שכתוב כל נדיב ליבו, יביאה, שרק אם הוא עדיין בנדיבות ליבו, בזמן האהבה הוא צריך להביא, אבל אם הוא חזר בו מנדיבות ליבו, שהוא התנדב מתי שהוא קיבל על עצמו, הוא יכול להתיר את הנדר? דילמה, אולי מה שכתוב נדיב ליבו, בא להפוקה מדברי שמואל, דאמר שמואל, שאם אדם גמר בליבו, בלב הוא החליט שרוצה לתת נדבה, תרומה. זה לא מספיק. צריך שיוציא בשפתיו, וזה שהוא גמר בליבו, לא, זה לא נדר. כך אומר שמואל. ואולי היה כמה שמלן, אולי הפסוק הזה בא לחדש לנו וללמד אותנו, נדיב ליבו, שנדיבות הלב זה נדר לכל דבר. עצם זה שאדם רוצה לתת, אולי הפסוק בא ללמד אותנו שזה נחשב נדר, גם אם הוא לא פירש בשפתיו שהוא נודר. והכה משמלן דאף על גב דלא הוציא בשפתיו, אם הוא החליט בליבו להקדיש, לנדור, זה לבד נדר. ואם היא דחנניה, בן אחי רבי יהושע, מהפסוק שאומר דוד המלך, נשבעתי, ואתה יודע מה, הפעם גם הקיימה. אתה רואה מכאן שיכול גם להתיר את הנדר, אם הוא לא רוצה לקיים. זה לא חייב להיות. דילמה, אולי הפסוק הזה בא ללמד, שדוד המלך מלמד אותנו, שנכון, בדרך כלל אומר הפסוק, טוב אשר לא תידור, עדיף לא לנדור נדרים. אבל, כדי לזרז את עצמו, לקיים מצווה, עד הרבה, מצווה לנדור. כדבריו של רב גידל שאמר בשם רב, דאמר רב גידל אמר בשם רב, מניין שמצווה אפילו, שיהיו נשבעים כדי לקיים את המצווה, ואפילו שאנחנו כבר מושבעים לקיים את המצווה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. מתי שקיבלנו את התורה בהר סיני, כולנו נשבענו לקיים את התורה. פחות אפשר להישבע כדי לזרז את עצמו לקיים את המצווה שנאמר, אומר דוד המלך, אני בעצמי נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקיך. אז אם כן, גם הפסוק הזה, שדוד המלך בא ואומר שהוא נשבע ובאמת הוא קיים, זה לא אומר שאפשר להתיר, ואם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה חייב לקיים. אלא זה בא ללמד שאדם יש לו מצווה להישבע כדי לזרז את עצמו לקיים מצווה. אלא, דשמואל שלמד מזה שכתוב, הוא לא יחל דברו. משמע שאחרים יכולים לחלל את דברו ולהתיר לו את הנדר, לזה לטלי פרחה. אמר רבא ויתימא רב נחמן בר יצחק, זה מזכיר לי את הפתגם, היינו דאמרי אינשי, שאנשים רגילים לומר, טבא, חד הפלפל תחריפתא, טוב גרעין אחד קטן של פלפל חריף, ממלות סנה דקארי, מסל מלא דלויים, מלא דלעת. לפעמים גרגיר אחד של פלפל, הוא יותר משפיע מסל שלם של דלעת. זאת אומרת, שמואל, הראיה שלו כל כך חזקה, אפילו שהוא בסך הכל אמורה, שזה דור מאוחר יותר, יותר מכל הראיות שהביאו החכמים האחרים שהם תנאים, דורות הרבה יותר מוקדמים. המשנה אמרה שאחד מהדברים, שזה עררים שתלויים בסך הכל בסערה, זה הלכות שבת. הלכות שבת? ההלכות תלויות על סערה? כמה וכמה וכמה פעמים התורה מזכירה את החיוב לשמור שבת? הלכות שבת? מכתב כתיבן, אזהרות מרובות בתורה לשמור שבת. עונה הגמרא, מה שכתוב שזה עררים שתלויים בסך הכל בסערה, לא צריך אלא כדבריו של רבי אבא, דאמר רבי אבא. החופר בור, גומה, בשבת. אז אם הוא חופר בבית, הוא חייב משום בונה. בגינה, בשדה, משום חורש. אבל הוא לא חופר בגלל שהוא רוצה לבנות, או בגלל שהוא רוצה לחרוש. הוא רוצה את האפר, ואינו צריך אלא לאפרה. פטור עליה. הוא לא חייב חטאת, כי אין לזה סמך מהפסוק. וזה מה שכתוב, שזה הררים התלויים בסערה. הפסוק לא אומר שאדם שחופר גומה והוא אינו צריך אלא להפרה, הוא פטור. שואלת הגמרא כמן, כמו מי נאמרו דבריו של רבי אבא? כרבי שמעון, רק כמו דבריו של רבי שמעון דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים. אם היה נפטר באיזשהו בית, ורוצים להוציא אותו מהבית, אחד מהמלאכות שאסורות בשבת, זה הוצאה מרשות אחת לרשות אחרת. ממקום שמוגדר כרשות היחיד, כמו מבית, למקום שמוגדר כרשות הרבים, כמו בדרך הרבים. אבל אם כשהאדם הוציא את הנפטר, לא היה צריך את עצם המלאכה, אלא הוא לא רוצה שהנפטר יהיה בתוך הבית. לפי דעתו של רבי שמעון, פטור עליה. כי זה נקרא מלאכה שאינו צריך לגופה. אבל רבי יהודה מחייב. אז תרצה לומר שאדם שחופר גומה בשבת, והוא צריך את האפר בסך הכל, זה שהוא יהיה פטור זה רק מודעתו של רבי שמעון? דוחה הגמרא, לא. בזה גם רבי יהודה, שלעניין אדם שמוציא מת מרשות אחת לרשות אחרת, ובסך הכל מה שהוא צריך, זה שהוא לא רוצה שהמת יהיה בבית, אלא במקום אחר, רבי יהודה סובר שהוא יהיה חייב, שזה נחשב מלאכה, פה לעניין גומה הוא יודע שהוא יהיה פטור. אפילו תאמה לרבי יהודה, הטעם, כשהוא מוציא את המת מהבית למקום אחר, מתקן. כי בנוסף לרצון שהוא מעוניין שהמת לא יהיה בבית, הוא גם מעוניין לקדם את המת לקבורתו, וכשהוא מוציא אותו מהבית, הוא בעצם מקדם את המת לקבורתו. אז זה לא לגמרי מלאכה שאינה צריך לגופה. לכן רבי יהודה מחייב. אבל הכה, כשאדם חופר גומה, והוא לא מעוניין בגומה הזאת, הוא מעוניין באפר. מקלקל הוא, הוא ממש הורס את הבית, הוא הורס את החצר. זה לא נחשב בונה ולא חורש. זה נחשב הורס. זה נחשב מקלקל. אז במקרה כזה רבי יהודה מודה שהוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, מהי כהררים התלויים בשערה? מהי אותה שערה שעליה ההררים של ההלכה הזאת, שמלאכה שאינו צריך לגופה, פטור עליה? איפה מצאנו בתורה שבשביל שאדם יהיה חייב על מלאכה שהוא עושה בשבת, זה צריך להיות מלאכה שהוא צריך לגופה של המלאכה. ואם הוא עושה מלאכה, אבל הוא בסך הכל מקלקל, הוא לא יהיה חייב חטאת, אלא יהיה פטור. לא שזה מותר, אבל הוא בכל אופן פטור מחטאת. מכיוון שמלאכת מחשבת, זה מה שאסרה התורה. התורה בשבת אוסרת עשיית מלאכה שזה יצירה. ליצור התורה אוסרת. לא לקלקל. זה התורה מתירה. איפה מצאנו שהתורה אוסרת מלאכת מחשבת? אלא שבסמוך להקמת המשכן, שהפסוקים מדברים בתורה על הקמת המשכן, כותבת התורה את מצוות שמירת שבת ואיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה בא ללמד אותנו שאותם המלאכות שעשו כדי להקים את המשכן, את המלאכות האלה אסור לעשות בשבת. והמשכן נעשה על ידי לחשוב מחשבות, על ידי מלאכת מחשבת. אלה המלאכות שחייבים עליהם אם עושים אותם בשבת. ומלאכת מחשבת לא כתיבה, זה לא כתוב מפורש באיסור עשיית מלאכה בשבת, שזה דווקא מלאכה שהיא יצירה, מלאכת מחשבת, אלא זה שהתורה הסמיכה את איסור עשיית מלאכה בשבת להקמת המשכן. בהקמת המשכן כתוב מפורש שצריך להיות לחשוב מחשבות, מלאכת מחשבת. מזה למדים, מהרמז הזה, שגם בשבת, כדי להיות חייבים על עשיית מלאכה בשבת, המלאכה צריכה להיות מלאכת מחשבת, מלאכה של יצירה ולא קלקול. לכן הפטור הזה של עשיית מלאכה שהיא בעצם קלקול, זה הררים התלויים בשערה, כי זה בסך הכל רמז בתורה וזה לא כתוב מפורש בתורה. דבר נוסף שהוא הררים התלויים בשערה, זה קורבנות חגיגה, חגיגות. שואלת הגמרא, מה, החיוב להביא קורבן חגיגה בכל אחד משלושה הרגלים, בחג הפסח ובחג השבועות ובחג הסוכות, לא כתוב מפורש בתורה? בוודאי שזה כתוב, מכתב כתיבן, התורה אומרת, וחגותם אותו חג להשם, שזה קורבן חגיגה. עונה הגמרא, מה שכתוב שחגיגות, זה לא מפורש כתוב בתורה, זה רק ברמז, לא צריכה, אלא לכדאמר לי רב פאפה לאביי. שאל אותו, תגיד, וחגותם אותו חג להשם זה קורבן חגיגה? ממאי? מי אמר? ממאי דאי וחגותם אותו חג להשם, הכוונה זביחה של קורבן חגיגה. דילמה, חוגו חגה, תרבו שמחה. מי אמר שצריך קורבן של מי חגיגה? זה מה שכאמר רחמנה, מלשון חג, מלשון שמחה. שואלת הגמרא, חג זה רק שמחה? אלא מעטה. דכתיב, משה ואהרון פונים אל פרעה, תשלח את עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אחי נמי, וכי גם שם הכוונה, דחוגו חגה הוא, שבסך הכל רצה משה רבנו להעביר את דברי השם אל פרעה, שעם ישראל יצאו ממצרים כדי לחגוג ולשמוח בשביל הקדוש ברוך הוא במדבר, ולא קורבנות. וכי תאמה, אולי תאמר, אחי נמי, כן, אולי. והכתיב, הרי כתוב, ויומר משה, אתה שומע פרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות כדי שנקריב אותם בחג שאנחנו הולכים לחגוג במדבר. רואים מכאן שהחג הזה, זה הכוונה קורבנות. אומרת הגמרא, זה לא חייב להיות. דילמה, יכול להיות שויחוגו לי במדבר, אחי כאמר רחמנא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, איכלו ושתו, תאכלו ותשתו, לא קורבנות, אלא חולין. וחוגו חג הקמאי, ותעשו שמחה לפניי, אבל את ה... מה שאתם תאכלו זה בהמות של חולין, בשר לא של קורבן. וזבחים, אולי הכוונה, מלשון שחיטה, שתשחיתו בהמות, חולין. וזה מה ש... עם זה תשמחו. מי אמר שזה הכוונה קורבנות? עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, שכשהתורה אומרת, וחגותם אותו חג להשם, הכוונה בסך הכל לשמוח ולרקוד, ולא הכוונה לקורבנות. חייב להיות שזה הכוונה כן לקורבנות. דכתיב, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מקריבים את החג שלי, את החגיגה, אל תיתנו לקורבן, לחלב של הקורבן, ללון, הכוונה להישאר לילה שלם עד הבוקר מחוץ למזבח, לתקריבו אותו במהלך הלילה. והיא סלקא דעתך דחוגה הוא, הכוונה מלשון שמחה, וכי יש לה שמחה חלב, תרבה לחג איתלי, ודאי שלא, אלא הכוונה לקורבן חגיגה. ואם כן, עדיין חוזרת השאלה, אתה אומר שקורבנות החגיגה הם הררים, זה הררים נכון, אבל לסך הכל תלוי בסערה, מה פתאום? כתוב מפורש בפסוק, וחגותם אותו חג להשם, זה הכוונה לקורבן, כמו שכתוב, אלו ילין חלב חגיית בוקר. אומרת הגמרא, עדיין אין ראיה שחג הכוונה קורבן חגיגה. יכול להיות שמה שכתוב, וחגותם אותו חג להשם, הכוונה תשמחו בחגים. ודילמה, כי אפשר לבאר, שזה הכוונה תשמחו. ואז אתה שואל, ולא ילין חלב חגי, איך יש לשמחה חלב? אחי כמה רחמנה. את החלב של הקורבן, הבא בזמן חג, חלב של קורבנות, לא הכוונה חלב של קורבן החגיגה. אל תגיד ולא ילין חלב חגי שזה החלב של החג, לא. ולא ילין חלב של הקורבנות. חגי זה בזמן חגי, בזמן השמחה, לא שזה חלב של החג בעצמו. זה לא ילין עד בוקר. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה לבאר? שוב שחג פה הכוונה זה שמחה, והחלב זה של שאר הקורבנות? אלא מעטה. מה, רק חלב של הקורבנות שבאים בזמן החג, אסור להשאיר מחוץ למזבח לילה שלם? רק של קורבן הבא בזמן חג, עוד לא ילין, עד כל השנה כולה ילין. אפשר ללין עד הבוקר חלב של שאר קורבנות של שאר ימות השנה? הרי הפסוק אומר, היא העולה על מוקדה, על המוקד של האש שעל גבי המזבח, כל הלילה עד הבוקר, שזה חייב להיות מוקטר עד הבוקר, אסור שזה ילון מחוץ למזבח, אותם איברים של קורבן עולה, זה מה שכתיב לגבי הקורבנות עולה של כל השנה. ואם חלב חגי, הכוונה חלב של קורבנות שמקריבים בזמן החג, הרי את הקורבנות שמקריבים בזמן החג זה גם קורבנות עולה. מה תאמר? שרק קורבנות עולה שמקריבים בחג אסור להלין? הרי הפסוק אומר מפורש שכל הקורבנות עולה אסור להשאיר מחוץ למזבח כל הלילה. אז חייב להיות, מה שכתוב, לא ילין חלב חגי עד בוקר, זה חלב של קורבן מיוחד, קורבן חגיגה. דוחה הגמרא, לא חייב להיות. יכול להיות שחלב חגי זה חלב של שאר הקורבנות שקריבים בזמן שמחה. חג אולי הכוונה שמחה, לא הכוונה דווקא קורבן חגיגה. אז תשאל, הרי לא רק חלב של קורבנות שמקריבים בזמן החג אסור להלין עד בוקר, אלא גם קורבנות שמקריבים כל השנה אסור להלין עד הבוקר. הרי כתוב כל הלילה עד הבוקר לגבי שאר קורבנות עולה. אומרת הגמרא, נכון, באמת כל השנה התורה אומרת שצריך להקריב את קורבנות עולה, ולא להשאיר אותם עד הבוקר. אבל דילמה, אם מההוא, אם מהפסוק הזה של כל הלילה עד הבוקר, זה מצוות עשה. תדאג להקריב מהר את איברי העולה, שזה לא יישאר מחוץ למזבח לילה שלם עד הבוקר. זה לא ייפסל בלינה. וזה כל השנה. אבל כשמגיע החג, אבא אמינה, ההוא לעשה, כל השנה כולה, בסך הכל, עוברים על מצוות עשה, אם מלינים את הבשר של הקורבן עולה. כתב רחמנה, היי, הפסוק ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ללמד שבזמן החג יש גם מצוות לא תעשה, ללאו. אם משאירים את החלב של הקורבנות שמקריבים בזמן החג עד הבוקר. שואלת הגמרא, יש גם לאו, לא צריך להגיע ללא ילין חלב חגי. ללאו כתב קרא אחרינה בקורבנות שקריבים ברגל, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. שמהבשר של הקורבנות אסור לפסול, אסור להשאיר אותו כל הלילה עד הבוקר, אלא חייבים להקטיר אותו אגבי המזבח. אז מה זה ולא ילין חלב חגי עד בוקר? זה כנראה מדבר על חלב של קורבן חגיגה. אז אם ככה יש כן מהפסוק ראיה שצריך להקריב קורבן חגיגה, אז למה אתה אומר שזה הררים התלויים בסערה? אומרת הגמרא, ודילמה, מה שכתוב חלב חגי, זה עוד לב, שבזמן החג, בנוסף למצוות עשה, לא להשאיר את החלק של הקורבנות שצריך להקטיר על המזבח, לילה שלם עד הבוקר. ובנוסף למצוות עשה להקטיר, ובנוסף למצוות לא תעשה, לא להשאיר, בחגים יש עוד לא תעשה, שלא ילין חלב חגי עד בוקר, לעבור עליו בשני להבין במצוות עשה, גם לא ילין חלב חגי, גם לא ילין מן הבשר אשר תזבח, וגם מצוות עשה של כל הלילה עד הבוקר. עדיין אין לנו ראיה שמה שכתוב וחגותם אותו חג להשם, זה הכוונה קורבן חגיגה. אלא, מניין למדים שמקריבים קורבן חגיגה בכל אחד משלושת הרגלים? לומדים את זה בגזרה שווה. הטיה, מדבר, מדבר. כתיב הכה, ביציאת מצרים כתוב, ויחוגו לי במדבר. כתוב לשון מדבר, המילה במדבר. וכתיב הטעם, בנביא, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר? כתוב שם גם את המילה במדבר. אז לומדים כמו גזרה שווה, שיש מילה בפרשה אחת ואת אותה מילה בפרשה אחרת, משווים ביניהם. מה להלן? המדבר שנאמר בנביא, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר, הנביא עמוס. זה מדבר על זבחים, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר. אף כאן, ויחוגו לי במדבר, מה זה ויחוגו? הכוונה לקורבנות, חגיגה, לזבחים. ומה עיקר הרים התלויים בסערה? אם ככה יש לך גזירה שווה, זה לא כזאת סערה, זה לא דבר כזה דק. ההלכה של חגיגה כתובה לכאורה ממש בצורה מפורשת על ידי גזירה שווה. אומרת הגמרא, הרי הפסוק שממנו אתה לומד, ויחוגו לי במדבר, הכוונה לקורבן חגיגה, וחגותם אותו חג להשם, הכוונה לקורבן חגיגה, אתה לומד את זה בגזירה שווה מבמדבר שכתוב בנביא עמוס. דברי תורה, הפסוק שנאמר, ויחוגו לי במדבר, כתוב אותו בתורה. מדברי נביא, הנביא עמוס, דברי קבלה, לא ילפינה, אתה לא יכול ללמוד גזירה שווה כזאת. אלא מה? זה רמז. רמז יפה זה כן. אבל זה כמו שערה. זה דבר דק. זה לא ממש מקור מפורש. זאת אומרת שכל העניין של קורבן חגיגה, בכל אחד משלושה רגלים, זה הר שתלוי על גבי שערה. על רמז של גזירה שווה שלומדים בכלל מדברי הנביא עמוס. הדבר השלישי, שהוא הר, הררים התלויים בשערה, זה הדין של קורבנות מעילות. זה הררים התלויים בשערה. שואלת הגמרא, קורבנות מעילה זה הררים התלויים בשערה? מכתב כתיבן, כתוב מפורש בתורה, שאדם שמועל מעל בהשם, הוא נהנה מהקדש, מדברים שהקדישו לבית המקדש, אם זה היה בלי כוונה, בשוגג, הוא חייב לשלם את מה שהוא נהנה, הוא חייב להוסיף חומש, והוא מביא קורבן אשם מעילות. כתוב מפורש בפסוקים. זה הררים שתלויים בסערה. זה לא תלוי בסערה, זה הררים שתלויים במפורש בתורה. מכתב כתיבה. אמר רמי בר חמה, לא נצריך אלא. מה שאמרנו שזה תלוי בסערה, זה רק להלכה שנשנתה כלתנן. אחד שהיה אצלו כסף, שהוא הקדיש להקדש. והוא מסר את הכסף לאיזה שליח, שיקנה לו בזה איזה משהו. והשליח שעשה שליחותו, באמת הלך, קנה מה שביקשו ממנו. בעל הבית הוא זה שמעל. אומרת, מה אתה לוקח כסף של הקדש? נותן את זה לשליח שיקנה לך עם זה משהו. זה שהוא קנה בדיוק מה שאתה אמרת לו, אז המשלח, הבעל הבית, מעל, והוא חייב לשלם להקדש את הקרן, את החומש, ולהביא קורבן אשם מעילות. אבל, אם השליח קנה משהו אחר, לא עשה ממש את שליחותו של בעל הבית, אז השליח הוא זה שמעל. הוא זה שהוציא את המעות של ההקדש לחולין, והוא צריך לשלם קרן, חומש, ולהביא קורבן אשם מעילות. ונשאלת השאלה, הרי הכלל הוא, מה שהגמרא אומרת מסכת קידושין דף מ"ב, אין שליח לדבר עבירה. אם אחד שולח מישהו אחר, לך ותמעל, לך תהנה מכסף של הקדש, תקנה עם איזשהו חפץ, השליח, זה שהוא עושה את שליחותו, הוא לא נחשב שליח, הוא נחשב זה שעושה את העבירה בעצמה. הוא בעצמו עושה את העבירה. למה? אומרים לו, מה זאת אומרת? למה אתה הלכת וקנית מכסף של הקדש חפץ של חולין? מה אתה מוציא את הכסף של הקדש לחולין? אומר, הוא שלח אותי. הוא שלח אותך, אבל יש מישהו אחר שאוסר עליך לקיים את השליחות הזאת. דברי הקדוש ברוך הוא ודברי המשלח, דברי מי אמורים לשמוע? אז בדרך כלל אין שליח לדבר עבירה. אז וגם אם, וכי עשה שליח שליחותו, למה אנחנו אומרים שזה ששלח מעל? המים מעל. וכי זה השליח חוטה, הוא זה שהוציא את הכסף לחולין, מהקדש. והבעל הבית ששלח, זה מתחייב? והיינו, זה מה שכתוב, שמעילה זה כעררים התלויים בסערה. כי פה אתה מחייב את המשלח, בדבר שעשה השליח. אמר רבה, הוא מהיקושיה. למה קשה לך? איפה יש מקור בפסוק? שלעניין מעילה, יכול להיות שליח לדבר עבירה, והמשלח יהיה חייב אם השליח עשה שליחותו? דילמה שאני מעילה משאר העבירות שבתורה די אלפא, לומדים גזרה שווה. חטא שכתוב לעניין מעילה, מחטא שכתוב מתרומה, בעניין תרומה. שלעניין מעילה כתוב, וחטאה, לשון חטא, בשגגה מקודשי השם, ולעניין תרומה גם כתוב חטא, ולא תישאו עליו חטא. אז כמו שלעניין תרומה, מה הטעם? הפסוק אומר, כן תרימו גם אתם. דורשים לרבות שליח, אתה יכול לשלוח שליח שייתן תרומה מהפירות שלך. שלוחו של אדם כמותו. אף כאן לעניין מעילה, גם אם זה דבר עבירה, שלוחו של אדם כמותו, וזה מפורש מהפסוק, אז למה אתה אומר שמעילות הם הררים התלויים בסערה? אלא הגמרא מביאה את ההסבר שבסוף נשאר גם במסקנה. אמר רבה, לא נצריך. מה שהמשנה אומרת שדיני מעילה זה הררים התלויים בסך הכל באיזושהי שערה. איזה הלכה של מעילה? אדם שהיה בידיים שלו מאות של הקדש, כמו שדיברנו קודם. והוא מסר אותם איזשהו שליח. לך תקנה עם זה איזשהו משהו. עכשיו, הוא לא ידע שזה הקדש. וגם השליח לא ידע שזה הקדש. והלך וקנה עם זה משהו. בדרך, כשהשליח הולך לקנות, לפני שהוא קנה, נזכר בעל הבית. מה עשיתי? נתתי לשליח כסף של הקדש. שכחתי לגמרי. מה, הוא עכשיו יקנה עם זה דברים של חולין? אבל, נסה תקשר אליו. הוא תפוס. אי אפשר להשיג אותו. או שהטלפון לא זמין, או כל סיבה שהיא, אי אפשר לתפוס את הבן אדם. נזכר בעל הבית, ולא נזכר שליח. אבל הבית יודע כבר שזה של הקדש, באמצע הדרך, השליח בדרך. אבל השליח לא יודע מזה, שהכסף שווה עליהם שלו זה של הקדש. אז, כשהשליח קנה בזה, בכסף הזה איזשהו חפץ של חולין, והוא הוציא את הכסף של הקדש לחולין, השליח מעל. והוא חייב לשלם קרן ותוספת של חומש, ולהביא קורבן אשם מעילות, והבעל הבית פטור. הבעל הבית כבר לא היה שוגג, אז פה אנחנו לא אומרים שלוחו של אדם כמותו, אפילו בעניין מעילה. וזה, זה פלא. בסדר, זה שהבעל הבית פטור אני מבין, כי הוא באמת, הוא לא שוגג. הוא לא הוציא את המעות של ההקדש לחולין בשגגה, והכלל הוא שבשביל להתחייב קרן, חומש ואשם, זה רק מי שהוציא את הכסף של ההקדש לחולין בשוגג. אבל השליח, למה אתה מחייב אותו? הרי שליח עניה, הוא כביכול עני, בדעת, הוא לא ידע שהכסף הזה של הקדש. מי כעביד? בסך הכל עשה את זה בשליחותו של בעל הבית. והיינו, כעררים התלויים בסערה. מה שאתה מחייב את השליח, שהוא נחשב שהוא מעל בהקדש, זה הר על מה הוא תלוי, על שערה. הגמרא מנסה לדחות שאולי זה לא נחשב הררים התלויים בשערה. אמר רבשי, מה הקושיה? מה הקושיה? דילמה, אולי נאמר שזה כמו כל אחד, כל אחד, שיש אצלו בבית כסף של הקדש, והוא שכח שזה של הקדש, והלך וקנה עם זה משהו, של חולין. גם עליו אתה יכול להגיד, הוא אני, בדעת, הוא שכח שזה של הקדש, מה אתה רוצה ממנו? אנחנו לא אומרים את זה, כי אפילו שהוא שוגג, בזה שהוא הוציא את הכסף מהקדש לחולין, מחייבים אותו קרן חומש ואשם. אז גם השליח הזה, נכון שהוא שוגג, בזה שהוא הוציא את הכסף מהקדש לחולין, אבל, אבל אנחנו אומרים ששוגג מתחייב קרן חומש ואשם. כי מה, למה לחייב את הבעל הבית? הרי ברגע שהבעל הבית נזכר שהכסף הזה של הקדש, הוא כבר ביטל את השליחות שהוא שלח את השליח. ועכשיו זה שהשליח הוציא את הכסף לחולין, הוא הוציא את זה אמנם בשוגג מהקדש לחולין. אבל כל אחד שמוציא כסף של הקדש לחולין בשוגג, אתה מחייב אותו קרן חומש ואשם. במסקנה הגמרא מתרצת את הקושיה הזאת של רבשי, ואומרת שזה לא דומה. סתם אדם, שיש לו כסף של הקדש בבית, והוא בשוגג קנה עם זה חפץ של חולין, אנחנו מחייבים אותו קרן חומש ואשם. נכון שהוא שוגג, אבל אם הוא היה מאוד מאוד מתאמץ, הוא היה יכול להיזכר. רגע, הכסף הזה, הכסף הזה, מה זה? מאיפה זה עומד פה? איך זה הגיע לכאן? אם הוא היה מתאמץ מאוד, הוא היה יכול להיזכר, נכון, זה מהקדש. כי הוא ידע פעם שזה של הקדש, רק הוא עכשיו שכח. אבל השליח, בן אדם בא אליו ואומר, תעשה לי טובה, והוא אדם טוב. קנה לי עם הכסף הזה איזשהו משהו. השליח אין לו מושג שזה כסף של הקדש. אתה יכול לחייב אותו קרן חומש ואשם? אם אתה מחייב אותו, זה ממש אר שתלוי בסערה. זה המסקנה של הגמרא. ולפני כן הגמרא מנסה לדחות ולומר שלא זה הכוונה עררים התלויים בשערה, כי מה אתה אומר, שזה שהשליח קנה חפץ מכסף של הקדש והוא מתחייב בגלל שהמשלח שלו נזכר שזה של הקדש, זה הררים התלויים בשערה, כי השליח הזה הוא שוגג. כל אדם שבשוגג הוציא כסף של הקדש לחולין, אתה בכל זאת מחייב אותו קרן חומש והשם. לכן לא, לפי רב אשי, לא זה נחשב הררים התלויים בשערה. לכן הוא ינסה לתרץ תירוץ אחר, אלא אמר רב אשי, לא נצריכה אלא לכדתנן. אדם שנטל, לקח אבן או קורה של בנייה של הקדש, הוא לא ידע שזה של הקדש, לקח את זה, בסדר, לקח, תחזיר, הרי זה לא מעל, הוא לא חייב מעילה, כי הוא לא הוציא את זה עדיין מהקדש לחולין. ברגע שהוא מעביר בעלות נתנה לחברו, הוא הוציא את זה מהקדש לחולין, אז הוא מעל. וחברו, הוא כבר קיבל את זה כשזה הפך להיות חולין. ברגע שאתה משתמש מדברים של הקדש, ואתה מוציא אותם לחולין, זהו, זה כבר חולין, זה כבר לא הקדש. אז זה שהוציא את ההקדש לחולין, הוא חייב עכשיו לשלם על, להקדש על מה שהוא הוציא מיד ההקדש. אבל זה שלקח את הקורה, הוא פטור. הוא קיבל את זה, זהו, זה כבר, זה כבר חולין. הוא לא מעל. שנשאלת השאלה, מכדי, הרי, משקל שקלה, הרי גם זה שקיבל את הקורה, הוא לקח את זה מההקדש. מה לי הוא, הוא מעלי לחברו. מה ההבדל אם אותו אחד שלקח את הקורה, היה לוקח אותה לעצמו, הרי היית אומר שברגע שהוא השתמש בה, הוא כן היה מועל בהקדש. כן היה מתחייב. אז מה ההבדל אם הוא נותן את זה לחבר שלו? למה החבר כשהוא נהנה מן ההקדש, לא נחשב שהוא מעל? והיינו כעררים, תלויים בשערה. זה... שאתה פותר את חברו ממעילה, זה הר גדול שתלוי בשערה. כי במה ההבדל בין כשחברו משתמש בקורה לבין כשהוא בעצמו משתמש בקורה? דוחה הגמרא, ומה איקושיה? דילמה כדבריו של שמואל. דאמר שמואל, אחה, אתה יודע למה זה שלקח את הקורות בעצמו, אם הוא לא מסר את זה למישהו אחר, הוא לא מעל? כי זה שלקח את הקורות, מה פוש הוא לקח את הקורות? הקורות תמיד היו אצלו. מדובר פה בגזבר של ההקדש בעצמו. המסורות לו אבני בניין, האבנים האלה של הבניין, הקורות האלה של הבניין, כבר נמצאים אצלו, הוא שומר עליהם, בזה הסכינה. עכשיו, פה במקרה שלנו, שכח שזה של הקדש, הוא לקח את זה לעצמו. דכל איך דמנחה, גם הוא לקח את זה לעצמו. מה פירוש לקח את זה לעצמו? במה זה בא לידי ביטוי? זה לא יצא מרשות ההקדש לאיזשהו מקום אחר, כי הרי הגזבר הוא בעצם מהגזבר של ההקדש בעצמו. אז מה זה משנה אם זה מונח פה, שזה מונח פה? נחולה אחד אמנך, ברשות הדידי אמנך. איפה שזה נמצא, איפה שזה מונח, זה נמצא ברשות שלו, הוא לא מעל. כשהוא נותן את זה למישהו אחר, הוא העביר את זה לרשות של מישהו אחר, ואז הוא הוציא את זה מרשות ההקדש, ורק אז הוא מעל. אבל כל מן שזה אצלו, הוא לא מעל בגלל זה. לכן זה לא הררים התלויים בשערה, זה מאוד מובן. אלא, אתה יודע מה באמת לא מובן בהלכות מעילה וזה אר גדול שתלוי בשערה? סייפה של אותה משנה, מסייפה. שם כתוב שכשהגזבר שלקח את האבן בנאה בתוך ביתו, בכל זאת הרי זה לא מעל. הוא בנה את האבן בביתו. בנה את הקורה בביתו, הוא לא מעל. איך הוא לא מעל? הוא השתמש עם דבר של הקדש, בנה עם זה. עד שידור תחתיה, שיגור באותו מבנה שהוא בנה והשתמש בו באבנים של הקדש, ויהנה בשווה פרוטה מההקדש. אז הוא מעל. מכדי, סוף כל סוף, עצם זה שהוא בנה את הקורה, את האבן בתוך ביתו, שנויי שניה. לכאורה, הוא שינה את הבעלות של האבן או של הקורה מההקדש לרשותו, הוא בנה עם זה בביתו. למה אתה ממתין עד שהוא יגור תחת האבן או תחת הקורה בשווי שווה פרוטה? מה לי דר ומה לי לא דר? ההבדל הזה, והיינו כעררים התלויים בשערה. זאת אומרת, הגמרא, גם זה דבר מאוד מובן. ומה איקושיה? דילמה לכדבריו של רב, דאמר רב. מה שכתוב שהוא בנה את האבן בתוך ביתו, או את הקורה בתוך ביתו, זה לא הכוונה שהוא באמת בנה. הוא באמת בנה ביתית והכל, אז גם אם הוא לא גר מתחת, והוא לא נהנה שווה פרוטה, בעצם זה שהוא בנה את הקורה או את האבן בביתו, הוא כבר מעל והוציא את זה מרשות ההקדש, הוא חייב. פה מדובר, כגון שהניחה, הוא רק הניח את האבן, הניח את הקורה, לא שם את זה בתית. הוא שם את זה על פי הרובה בבית, לסתום את הרובה. הוא לא שינה שום דבר באבן, הוא יכול עכשיו להרים את האבן בחזרה ולהחזיר את זה למקום של ההקדש. אי דרבה, אם הוא גר מתחת לאותה אבן או קורה, הוא נהנה מההקדש, אין, אז הוא מעל באמת. אבל אם לא דרבה, אם הוא לא גר מתחת ולא נהנה מזה, הוא לא מעל. במקום שהוא יניח את זה במחסן, הוא יניח את זה על פי הרובה, מה זה משנה איפה זה עומד, עדיין הוא לא מעל. אלא, חוזרים חזרה לדבריו של רבא, לעולם דיני מעילות שהם עררים, התלויים בסך הכל בסערה, זה כדבריו של רבא. שמדובר כאן באחד שהיה לו כסף שהוא הקדיש אותו להקדש לבית המקדש. והוא עכשיו שכח שזה של בית המקדש. הלך נתן את זה לאיזה שליח, אמר לו, לך תקנה לי עם זה איזשהו דבר. ובדרך שהשליח הלך, הוא נזכר שזה של הקדש. והוא לא יכול להודיע לאותו שליח. ואז אנחנו אומרים שהשליח הוא זה שחייב משום מעילה. ואמרנו שזה עררים התלויים בסערה. כי השליח לא ידע שזה של הקדש. למה אתה מחייב אותו? בדיקה קשי הלך. למה אתה אומר שזה עררים התלויים בסערה? זה כמו כל שוגג שהוציא כסף של הקדש לחולין, הוא שכח שזה של הקדש, ואתה מחייב אותו קרן, חומש, אשם מעילות. מי דידה ועל כל מוציא מאות הקדש לחולין? לא, זה לא דומה. כי הטעם, אדם שלוקח כסף שהוא עצמו הקדיש, או שמופקד אצלו כסף של הקדש, הוא ידע לפני כן שזה של הקדש, רק הוא שכח מזה. מידע ידע די כזוזה די הקדש. הוא ידע ש... פעם הוא ידע שהיה לו כסף של הקדש בבית. יכול להיות שגם עכשיו הוא יודע, רק הוא לא זכר שזה הכסף הזה. או שהוא שכח שזה, שיש לו בבית כסף של הקדש. היא באה אלה לעיוני. היה צריך לתת את ליבו, לזכור מזה. היה צריך לשים איזשהו פתק על הכסף הזה של הקדש. היה צריך יותר להתאמץ. היה לו אפשרות לא להיות שוגג. היה יכול לזכור. לכן, יש עליו קצת תביעה. מחייבים אותו משום מעילה. אבל לך, שליח הזה צדיק ממש. שלחו אותו לקנות משהו עם כסף. היה צריך לעלות בדעתו שהכסף הזה של הקדש? לא, אולי צריך לעלות בדעתו. והוא קנה עם זה, אתה אומר שהוא חייב משום מעילה? והיינו כעררים. ערים, אתה מחייב אותו משום מעילה, תלויים בסערה. רמז מועט, אנחנו מדמים את השליח הזה לאחד שמוציא כסף של הקדש בשוגג. אפילו שהוא פה לא ממש שוגג, הוא קרוב ממש לאונס גמור. זה באמת תלוי בסערה. ועד כאן דף י'.